Erev Tov. באמת, דרשת שבת הגדול צריך להיות דרשה הן בהלכה והן בהגדה. רוב השיעור הוא בהגדה, אבל נתחיל עם דברי הלכה, לחזור על אותם הדברים שאמרנו בבית הכנסת. חידוש קטנצ'יק, אבל אני אמרתי את זה למספר אנשים והם אוהבים את החידוש הזה. ערב פסח שחל להיות בשבת בכל העולם כולו, אפשר לומר עליו שזה ערב פסח משולש, מכיוון שהערב פסח מתפשט ומסתרע על שלושה ימים. במקום ערב פסח, אז אנחנו מקיימים את כל ענייני ערב פסח יום חמישי י' ב' בניסן, יום שישי י' ג' בניסן, ושבת יום י' ד' בניסן, ויום חמישי תענית בחורים, יום חמישי בערב בדיקת חמץ, יום שישי בבוקר צריכים לשרוף את החמץ בזמן שריפת חמץ. ואני רואה שאמרתי נכון שזה ב-11:14 לפני שעה 11:14 ביום שישי בבוקר. בליל הבדיקה אומרים את ביטול כל חמיר וחמיר שאומרים אחרי בדיקת חמץ, אומרים את זה בליל חמישי, אבל לא אומרים את זה את כל חמיר של שריפת חמץ, לא אומרים ביום שישי בבוקר, את זה אומרים ביום שבת בבוקר. הביטול, הכל חמיר של הבוקר, את זה אומרים, הנוסחים, שני נוסחאות שונות, את זה אומרים בבוקר של יום יום השבת.
עד אותה השעה.
נוסף לזה, ביום שבת בבוקר אוכלים חמץ או אוכלים מצה עשירה לפי דעתו של רב מישה פיינשטיין ועוד, אוכלים מצה עשירה או חלה עד השעה 9:52, 53, שתי נוסחות. מצאתי דבר אחד שדיברתי עליו בנוגע לעניין האם מה עושים עם סעודה שלישית, מתי אוכלים סעודה שלישית. אז יש דעה מובא בשולחן ערוך לחלק, לפצל את סעודת שחרית לשתיים, זאת אומרת לנטול ידיים ולאכול, לברר ברכת המזון, לחכות בערך חצי שעה ולאכול שוב. איך יש זמן לזה והבוקר? אין לי שום מושג שבעולם. וגם יש בזה חשש גדול של ברכה שאינה צריכה וברכה לבטלה. אז לכן אמרתי, אני ציטטתי את דברי אורך השולחן, שאורך השולחן אומר שבלי ספק מקיימים מצוות סעודה שלישית אחרי הצהריים על פירות, בשר ודגים. ומצאתי שבלוח הקודש של הרבנות הראשית לישראל מובא, רוב הפוסקים אומרים לא לפצל את סעודת השחרית לשניים על ידי ברכת המזון באמצע הסעודה, כדי לקיים סעודה שלישית על לחם בבוקר, כי אפשר לקיימה אחר הצהריים בבוסר ודוגם או בפירות משעה עשירית, אין לכל תפשול המכיל קמח מצה. זאת אומרת, אפשר בערב פסח אפשר לאכול דברים שיש להם קמח מצה, אבל את זה כבר משעה עשירית והלאה לא. וגם אמרנו שאורך השולחן מדייק, שבשולחן אורך לא כתוב בשר ודגים ופירות. בשולחן אורך כתוב פירות, בשר ודגים. על אף שמעיקר הדין בסעודה שלישית בשר ודגים יותר טוב מפירות, אבל בנוגע לערב פסח שם כותב השולחן ערוך פירות בשר ודגים, אולי להדגיש שאדם לא ימלא את כריסו אחרי הצהריים בערב פסח כדי שיאכל מצה וסעודת שבת, סעודת הסדר לתיאבון. אלו הם ההלכות של ערב פסח שחל להיות בשבת בקיצור נמרץ. אבל מעניין איך שפשוט אפשר לכתוב מזה ספר שלם. אבל כאן יש לכם את ההלכה. החלק האגדה של ההדרשה, יש לפניכם את הגמרא במסכת פסחים דף ס"ו עמוד א', גמרא אפופה מסטוריון. קשה להבין את הגמרא הזאת. אני מקווה שבסוף השיעור יהיה לנו דרך איך להסביר את הגמרא הזאת. תנו רבנן, איפה שיש קו, תנו רבנן. הלכה זו נתעלמה מבני ותרא. הלכה זו נתעלמה, יש הלכה, איזה הלכה? במשנה היה כתוב שמביאים, שוחטים ומקריבים קורבן פסח בערב פסח שקל להיות בשבת. והגמרא אומרת, הלכה זו נתעלמה מבני ותרא, הם לא ידעו את ההלכה. פעם אחת חל 14 להיות בשבת, שוכחו ולא ידעו אם פסח דוחה את השבת אם לאו. אוים ונורא, שכחה כזאת, לשכוח הלכה, זאת היא הלכה הנוגעת לכל יהודי ויהודי, לכל עם ישראל. לא רק שזה נוגע לכל עם ישראל, זה אחד משתי מצוות עשה שבתורה שהם לא מקיימים אותם, יש עונש של כרת, והם לא יודעים אם זה דוחה את השבת. פסח ומילה הם שתי מצוות עשה שהם לא מקיימים אותם, יש עונש חמור, עונש של כרת. על שם מצוות עשה, אדם המבטל מצוות עשה, אין בכלל עונש. בבית דין אין עונש. יש זה חשבון כלפי שמיא שאדם לא קיים מצוות עשה. אבל כאן מדובר על דבר הנוגע לכל עם ישראל, ונתעלמה ההלכה הזאת מבני ותרא. רש"י אומר שבני ותרא היו נשיאים. גם על זה נצטרך, אולי כבר כדאי לשאול מה זאת אומרת שהם היו נשיאים. בדרך כלל פירוש הדבר נשיאים שהם היו נשיאי הסנהדרין, נשיאי הסנהדרין. אבל נשיאי הסנהדרין, מה פירוש הדבר? יש נשיא אחד, אין שני נשיאים. ובפרט כשמדובר על שלושה בני ותרא, על מה זאת אומרת שהם לא ידעו? שהם לא ידעו. הלוך הזו שלושה הם בני ותרא וכולם חכמים היו, רבי יהושע ורבי שמעון ורבי יהודה. לא, זה לא נמצא אצלכם. יש דברים שאני שומע לעצמי שלא מופיע על חלק מן המסתורים. נכון, רבי יהושע, רבי שמעון ורבי יהודה. אגב, אם אני לא טועה, הרבי יהודה הזה, יש סיפור עליו בתחילת מסכת פסחים, על איזה גוי שעבר דרך נציבים ששם היה רבי יהודה בן בתרא. יש כל מיני דברים שם בגמרא שהגוי הזה אמר שהוא אוכל מקורבן פסח. אז הוא אמר לגוי, האם מהעליה נתנו לך לאכול? אז הוא אמר לא. אז רבי יהודה אמר לו, תשאל, תבקש את העליה. אין עליה לכבש או לגדי, אין עליה. כאשר הוא שאל בירושלים, הגיע בירושלים, הוא שאל לעליה, התחילו לדקדק אחריו, הוא מצאו שהוא גוי, הוא לא יהודי, הוא גוי לא יהודי, והוא אכל מקורבן פסח, ומחה אומרת שהרגו אותו. אז חז"ל אמרו שם,
הוא עשה גיור קפיצה.
כמעט שהתחלתי לדבר על גיור קפיצה מחוץ לארץ, והוא הגיע עכשיו לזכות לאכול מן הפסחים ומן הזבחים, אבל יהיה מספיק פוליטיקה בסוף, לא צריכים כבר להיכנס לזה עכשיו. אז מה יוצא? אז הגמרא אומרת, רבי יהודה בן בסדה, אתה בנציבין ומצודתך פרוסה בירושלים. בני בתרא היו חכמים גדולים. לא רק שבני בתרא היו חכמים גדולים, יש עוד דבר. אנחנו נראה שבעוד 100 שנה, בעוד 100 שנה, בזמנו של רבי יוחנן בן זכאי, כשרבי יוחנן בן זכאי, זאת אומרת אחרי החורבן, אנחנו נראה בהמשך שהגמרא הזאת, הסיפור שהגמרא יספר כאן, קרה כ-100 שנה לפני חורבן הבית. רבי יוחנן בן זכאי היה ביבנה, ואז הגמרא בראש השנה אומרת שלא הייתה תקנה לא לתקוע בשופר בראש השנה שחל להיות בשבת, שמא יעבירנו 400 ברשות הרבים. אבל תקנו שלפני בית דין בירושלים, לפני הסנהדרין, כן תוקעים בשופר. כאשר הגיעו ליבנה, אומרת הגמרא שרבי יוחנן בן זכאי אמר לבני בתרא, האם נתקע בשופר בשבת? אז בני בתרא אמרו נדון על זה, נשב לדון על זה. מה עשה רבי יוחנן בן זכאי? הוא הורה לתקוע ביבנה. אחרי תקיעת שופר ביבנה בראש השנה שחל להיות בשבת, באו שוב בני בתרא ואמרו נדון על זה, נברר את ההלכה. אמר רב יוחנן בן זכאי, אחרי שכבר תקעו ביבנה, כבר לא דנים על זה. אנחנו חס ושלום לא נזלזל בסנהדרין היושב עכשיו ביבנה. אני מספר את הגמרא הזאת רק מסיבה אחת. עוד 100 שנה, ובני בתרא, זאת אומרת, משפחת בני בתרא הייתה מהמשפחות המיוחסות שבישראל. בעיקר מקום מושבם היה בירושלים, אבל אחרי חורבן ירושלים, אז הם הגיעו ליבנה ביחד עם רבי יוחנן בן זכאי. נמשיך בגמרא. פעם אחת. חל ארבע עשרה להיות בשבת, שוכחו ולא ידעו אם פסח דוחה את השבת עם לאו. אמרו, כלום יש אדם שיודע אם פסח דוחה את השבת עם לאו? האם יש מי שיודע את ההלכה הזאת אם פסח דוחה את השבת עם לאו? אמרו להם, אדם אחד יש שעולה מבבל והילל הבבלי שמו, ששימי שני גדולי הדור, שמאי ואבטליון, ויודע, הוא יודע אם פסח דוחה את השבת עם לאו. שולחו וקוראו לו, אמרו להילל, כלום אתה יודע אם הפסח דוחה את השבת עם לאו? אמר להם, תשובתו של הילל היה, וכי פסח אחד יש לנו בשנה שדוחה את השבת, ולא הרבה יותר מ-200 פסחים יש לנו בשנה שדוחים את השבת. יותר מ-200 פסחים. מה זאת אומרת יותר מ-200 פסחים? הוא מתכוון לקורבן תמיד שמביאים בכל שבת, תמיד בבוקר ותמיד בין ארבעים, ביחד עם קורבנות המוסף של שבת, שמקריבים כל שבת ושבת, והם דוחים את השבת. אני יודע מה אתם חושבים. קורבן תמיד זה קורבן ציבור, וקורבן פסח זה קורבן יחד, איך אפשר להשוות בין שני הדברים הללו? אבל עוד מעט נראה את התשובה לזה. אמרו לו, בני בתרא אמרו לו, מניין לך, מניין אתה יודע את ההלכה הזאת? לא מספיק לומר סבור גדול של יותר מ-200 פסחים, מאיפה, מניין לך? אמר להם נאמר, מועדו בפסח. בקורבן פסח כתוב שצריך להביא את קורבן פסח במועדו. ונאמר מועדו בתמיד, בקורבן תמיד כתוב מועדו. מה מועדו האמור בתמיד? דוחה את השבת כמו מועדו שנאמר בתמיד דוחה את השבת, אף מועדו האמור בפסח דוחה את השבת. אנחנו לומדים קורבן פסח מקורבן תמיד. מה קורבן תמיד דוחה את השבת, גם קורבן פסח דוחה את השבת. ועוד קל וחומר, קל וחומר, הקל וחומר כאן חשוב מאוד. ומה תמיד שאין עונש קורץ? תמיד, אם לא מביאים את קורבן תמיד, אין עונש של כך עת, וזה דוחה את השבת. פסח שאנוש קורץ, אין דין שדוחה את השבת. אין ספק כאשר מדובר על מצווה חמורה כזאת כמו קורבן פסח, שלא מביאים קורבן פסח, יש עונש של כרת, בטח שזה דוחה את השבת. כאן קורה דבר נפלא שמאז אותו היום לא קרה לעם ישראל. בני ביתרה מסכו את כיסא הנשיאות. זאת אומרת, אתם שומעים את הדבר הנפלא הזה? אדם שיושב על כיסא של נשיאות ומעביר את זה למישהו אחר. על כיסא יושבים עד שמורידים את האדם על הקבר. ככה נהוג במקומותינו. וכאן מיד הושיבו בראש ומינו נשיא עליהם. הם מינו את הלל להיות נשיא עליהם. והיה יושב ודורש כל היום כולו בהלכות פסח. הוא דרש כל היום בהלכות פסח. התחיל מקנטרן בדברים בתוך השיעור, הוא התחיל לקנטר אותם בדברים. אמר להם, מי גרם לכם שאלה מבבל? מה זה שגרם שאני אלה מבבל ויהיה נשיא עליכם? עצלות שהייתה בכם שלא שימשתם שני גדולי הדור, שמאיה ואבטליון. אילו הייתם משמשים שמאיה ואבטליון, הייתם יודעים את ההלכה הזאת. הדברים הללו הם כנראה לא מטבעו של הלל. הלל היה ענב, וכאן הוא מקנטרן בדברים ואומר, חבר'ה, אתם הייתם הצעילים, עצמות שבכם גרם לכם שלא ידעתם את ההלכה הזאת. אבל לרבי שם יש חשבן שלא שימשתם שני גדולי התורה, שמאי ואבטליון. אמרו לו, הייתה עוד שאלה, רבי, שוכח ולא הביא סכין מערב שבת מהו? אם אדם לא הביא את סכין השחיטה לבית המקדש לפני השבת, האם מותר לו להביא את זה בשבת? אמר להן, הלוך הזו שמעתי ושכחתי. הלו גחפת, גם אותו תפסו, הלוך הזו ידעתי, שמעתי ושכחתי. אלא הנח להם לישראל, אם אין נביאים הן, בני נביאים הן. אם הם לא נביאים הן, בני נביאים. למחר, זאת אומרת, לפי הגמרא כאן, כל הדיון הזה היה ביום י' ג' ניסן, בערב שבת יום י' ג' ניסן. הגמרא הזאת נמצאת עם קצת שינויים, הן בירושלמי והן בתוספתא, ושם לא כתוב למחר. מהירושלמי והתוספתא יכול להיות שהדיון, כל הדיון הזה היה בערב פסח שחל להיות בשבת, אם כן זה עוד יותר נפלא. עוד יותר נפלא, על שאלה חמורה כזאת מחכים עד ערב פסח. אז תוצף לא. הרבנות הראשית הייתה כבר יוצאת עם לוח לפני שנה שבו היה כתוב שקורבן פסח דוחה את השבת. וכאן או בערב פסח, בערב שבת או בשבת, דנים על השאלה הזאת. אבל מה שמעניין בשאלה הזאת, וגם זה חשוב לנו לדעת, הלל אומר, העם בעצם הוא בריא. הוא עושה משאל עם שהם יחליטו, והוא יודע שהם יחליטו בצורה נכונה, הם יודעים. ומה קרה למחר? מי שפסחו תלה, מי שהפסח שלו היה כבש, תוכבו בצמרו, זה היה בצמר שלו, של הקורבן. מי שפסחו גדי, תוכבו בין קרניו, לגדין אין צמר. צריכים להיות קצת יודעים מה קורה עם חיות העולם. לגדי אין צמר, אבל יש לו קרניים, והסכין היה תחוב בין קרניים. רואו מייסה, כאשר הלל חעד זה, רואו מייסה ונזכר הלכה, הוא זכר את הלכה, אומר, כך מקובלני מפי שמיה ואבטליון, ככה באמת שמעתי מפי שמיה ואבטליון. סוף הדבר. שמעתי מפי שמיה ואבטליון. הגמרא היא גמרא מוזרה, כבר אמרנו, אפופה מסתורין, השאלות הן שאלות קשות מאוד. לא ייתוכן שכל כמה שנים לא תהיה ערב פסח שצריכה להיות בשבת. זה יהיה, בעוד שלוש שנים תהיה ערב פסח שחל בשבת. נכון, אחרי זה יהיו 13 שנה עד הפעם הבאה, אבל במאה השנה בדרך כלל יש 11 פעם שערב פסח חל להיות בשבת. איך יעלה על הדעת ששוכחים הלכה החשובה הזאת הנוגעת לכל ישראל, שיש עליהם עונש קורס? איך זה? איך זה שלא ידע? אחד מגדולי האחרונים אומר דבר, שאילו אני הייתי אומר את זה, היו כבר זורקים אותי מהר נוב, ולא הייתי יכול להופיע כאן אף פעם בחיי. התרומת הדשן אומר, מכאן הוכחה לכך שיכול להיות שהלכה מסוימת שאין הבאה אלא אחת לשנים מרובות תשתקח אף מאודם גדול. שמו שמיים עבוס. אני לא הייתי מעז לומר דבר כזה. מכאן הוכחה שדבר הבא לפעמים זה לעתים רחוקות אף אודם גדול. קשה לי לקבל את דברי התורה, פשוט קשה לי לקבל. עוד שאלה, פרשת שמיני, מה קראנו השבת? פרשת שמיני, ויהי ביום השמיני. מה אומר רש"י על ויהי ביום השמיני? רש"י הראשון בפרשת שמיני, אותו היום היה יום הקמת המשכן. אותו היום נטל 10 עטרות, 10 crowns. זה היה ראשון לחודש ניסן, זה היה ראש חודש ניסן, והיה ראשון למעשה בראשית, זה היה יום ראשון בשבוע. תגידו לי חבר'ה, אם ראש חודש ניסן חל ביום ראשון בשבוע, מתי יכול ערב פסח? ערב פסח יכול בשבת, זאת אומרת הקורבן פסח הראשון שהקריב עם ישראל כאשר יצאו ממצרים היה ערב פסח שחל ליש בשבת. אז איך אפשר להעלות על הדעת שהם לא ידעו את ההלכה הזאת? לא ייתכן. הכל ההיסטוריה של עם ישראל התחילה עם ערב פסח שחל להיות בשבת. ושאלנו את השאלה, מה זאת אומרת שנשיאים היו? כמה נשיאים? טוב, אנחנו יודעים את הבדיחה שבן גוריון היה אומר שיש לו 3 מיליון נשיאים או 3 מיליון ראשי ממשלה. כמה נשיאים היו לסנהדרין? סנהדרין היה נשיא אחד. אז מה זאת אומרת נשיאים היו? אני שואל עוד שאלה, הרי אפילו לא ראיתי איפה מי ששואל את השאלה הזאת. אז למה לא שאלו לשאר חברי הסנהדרין? יש עוד כמה, עוד 67, 68. למה לא שאלו את שאר חברי הסנהדרין? ואם כמו שהלל אומר, או כמו שיוצא מן הגמרא, שהוא עלה לגדולה על ידי שהוא פסק את השאלה הזאת, למה דווקא השאלה הזאת, אם למשל הקדוש ברוך הוא היה רוצה להעלות את הלל לגדולה, זה היה יכול להיות על הלכה אחרת? ואיס, הם לא ידעו אם הם אוכלים מצה עשירה בערב פסח שחליז בשבת. הם לא ידעו אם זה או זה מותר בשבת. הם לא ידעו אם אפשר לסמוך על אותו הכשר או לא. והוא ידע, וכולם לא ידעו, והוא ידע בו, למה דווקא את ההלכה הזאת? כמו שאמרנו, כאן ישנם סודות גדולים, ואני חושב שהכל תמון בתחילת הגמרא תקף ומיד. תומר רבונן, הלוך עשו נתעלמה מבני ביתך. מה זאת נתעלמה? מתי משתמשים במילה הזאת נתעלמה? אז ראשית כל חבר'ה אתם צריכים לזכור רש"י. לא, זה לא היה רש"י, זה היה באור החיים ובעוד מספר מקומות בפרשת שמיני, וזה גם מופיע בעוד ארבע וחמש מקומות בתורה. משה רבנו נתעלמו ממנו. היו מספר הלכות שנתעלמו ממשה רבנו. הוא לא ידע מה עושים עם המקושש עצים. הוא לא ידע מה עושים עם המגדף. באו בנות סלפחות ואמרו, למה ניגור ולא יותן לנו חלק בארץ? נתעלמו ממנו הלכה, והוא אמר, עמדו ואשמה. וחייבים לדעת, כאשר עומדים נתעלמה הלכה ממשה רבנו, זה מסכן את כל יסודות האמונה. כל התורה עומדת בסכנה. אם יכול להיות שמשה שכח משהו, אז מי יודע אם מה שקיבל ממשה מסיני זה הכל או הכל אמת? כאשר אומרים שנתעלמה הלכה ממשה, זה פשוט צריכים להזדזע תוף קוף פרס על תוף קוף פרס. מה היה בפרשת שמיני? בפרשת שמיני כתוב, דרש משה על קורבן החטאת, למה לא אכלו את קורבן החטאת? אז אהרן אומר לו, שרפנו את קורבן החטאת, למה לא אכלתם? וחז"ל יוצא שהוא כעס, הוא כעס. אז אהרן הסביר לו, אני אונן היום, נפטרו שני בניי, אני יכול לאכול קודשים היום? וישמעי משה ויתם בעינם. אור החיים אומר, זה מפורש עוד מפורשים, נתעלמה ממנו ההלכה הזאת. אבל חז"ל אומרים שכל פעם שכתוב נתעלמה ממנו ההלכה, יש סיבה מיוחדת מן השמיים. פירוש המילה נתעלמה ממנו ההלכה, שמשה רבנו ידע את כל הפירוש כולו. הוא למד את הכל מסיני מפי הקודש ברוך הוא, אבל היו מספר הלכות שמשום סיבה מיוחדת זה נעלם ממנו. הוא ידע את זה, הקודש ברוך הוא העלים את זה ממנו. זהו דבר הבא מן השמיים. נתעלמה ממנו הלכה, לא מדובר על דבר טבעי, פשוט בני בסדר. אפשר לשכוח, אפשר לא לדעת, הוא כעס לשום סולדל מפני. נתעלם ממנו ההלכה הזאת, אומרת, הם ידעו כל התורה כולה, אבל ההלכה הזאת, הקדוש ברוך הוא העלים את זה מהם. זאת אומרת שבתחילת הגמרא, הגמרא כבר נותנת לנו את הגישה כדי להבין מה קורה פה, שיש כאן סיבה מן השמיים שהם לא ידעו את ההלכה הזאת. והדברים באמת מפורשים בירושלמי במקום. הירושלמי אומרת כך, אומר רבי יובן, והלא אין לכם את זה, גם את זה נתעלמה הירושלמי הזה מכם. אני אגיד לכם, כאשר הכנתי את המקורות, גם אני שוכח מפעם לפעם מה לשים במקורות. ככה זה, אפשר לעשות לבית אלדה. אז הגמרא אומרת, רושלמי, אומר רבי יובן, בעלו אי אפשר לשני שבועות שלא יכול ארבע עשר בשבת. אי אפשר שיעברו שני שבועות, זאת אומרת 14 שנה לא עוברים אף פעם בלי שיכול ערב פסח בשבת, ולא מנהל מהלוכה מהם. אומר רבי יובן, כדי ליתן גדולה להילם. מדובר פירוש הדבר שזה נתעלם מן השמיים כדי שהילל יעלה לגדולה. למה? כדי שלא ירבו מחלוקת בישראל. שם אומר את זה כאן והגמרא אומרת את זה במציב. זה נמצא אצלכם ששלוש האנושים היו שיש להם והשתיקו אלם הבא שהניחו כתריהם, הניחו כתריהם, הניבות גדולה הייתה בהם. הגמרא בבב מציע אומרת שרבי יהודה הנוסי אמר את זה על אבא שלו. יש שם סיפור בגמרא על דבר שפשוט רבי גמליאל התנהג, האבא של רבי התנהג בצורה של הניבות מופרזת מאוד. אז הוא אמר שאבא שלי הוא ענב, יונתן בן שאול, שבאמת העביר בחייו את כתרו לדוד המלך, ובני בתירה. והגמרא שם, במציא פהי, המנהלות, מביאה שהם מינוהו, שיבוהו בראש ומינוהו לנשיא עליהם. זקני בתירה. אז זאת אומרת שיש לנו הרבה שאלות על הגמרא הזאת. יש מספר גישות הלכתיות, אבל הם פשוט אינם מניחים את הדעת. למשל, יש מן האחרונים שאומרים שבזמן שהיו מקדשים על פי הראייה, על ידי עד משבוע, אז בית דין היה יכול ככה לארגן את הדברים בצורה כזאת שלא יכול ערב פסח בשבת מי יודע כמה שנים. קשה מאוד לקבל את זה. שהיו דוחים את קביעות הראש חודש כדי שלא יכול ערב פסח בשבת, זה קשה מאוד לקבל את הדברים הללו. ויש עוד גישות שקשה כאן לפי עניות דעתי. יש גמרא שכדי להבין את הגמרא הזאת אנחנו צריכים לגשת לגמרא הזאת באופן היסטורי. מה היה המצב של עם ישראל בזמן של הגמרא הזאת? מה קרה בארץ ישראל? מה היה כאן? ורק דרך ההבנה של התקופה שבה זה קרה פעם אחת הזה נוכל להבין לא רק מה שקרה באותו יום בירושלים, באמת לפי הרבה דעות זה היה בעזרה, באספת עם בעזרה. הגישה הזאת, הגישה ההיסטורית להבנת הגמרא הזאת ועוד הרבה גמרות, אני ראיתי את זה בפעם הראשונה אצל רבי יצחק אייזק הלוי בעל דורות הראשונים. אבל אני חושב שזכיתי עוד להרחיב את דבריו ולהוסיף עליהם. הימים היו לא סוף תקופת החשמונאים, כבר מלכות החשמונאים כבר שקעה ועברה מן העולם. עוד נשארו ממשפחת החשמונאים, עוד נשארו, אבל תקופת מלכות חשמונאי כבר עבר מן העולם. המלך, כאשר הסיפור הזה קורה אותו פעם אחת, היה הורדוס. הורדוס היה המלך. כדי להבין את הורדוס, תדעו לכם שבמשך השבועות האחרונים אני עברתי על ההיסטוריה של אותה תקופה 20 פעם בלי ספק, ואני מבולבל יותר אחרי 20 פעם, ועם עוד 20 פעם אני אהיה יותר מבולבל. זאת אומרת, אני יודע כל פרט ופרט, אבל אפשר להשתגע עם כל הפרטים. נגיד ככה, נחזור דור אחד. המלך אלכסנדר ינאי הולך לעולמו, הוא משאיר שני בנים, הורקנוס וארוסטובלוס. הורקנוס הופך להיות כהן גדול, משפחת חשמונאים, ארוסטובלוס על הצבא. כאן פודץ בין שני אלו מלחמת אחים שארץ ישראל הופכת למקום שדם יהודי נשפח לרוב. הורקנוס כבר מזמין את אריסטובוס מזמין את רומי לבוא לארץ. אלו הם דברי הרמב"ן, לזה התכוון הרמב"ן בתחילת פרשת וישלח, אומר הרמב"ן שאנחנו התחלנו נפילתנו שהביא לחורבן בית שני על ידי זה שאנחנו הבאנו לארץ את רומי. להורקנוס יש מנכ"ל בשם אנטיפטר. אנטיפטר הוא מהאדומים, היו אדומים שגרו בארץ ישראל. לא רק שהיו אדומים, מכל אומות העולם הגיעו לארץ להתיישב. היו אז בארץ ערים שלמות שהיו כולם גויים, מיובון, מסוריה, מרומי, מאדום. הם באו פשוט מכיוון שבארץ הייתה פרנסה, בארץ הייתה מלאה עם כל טוב. הם הגיעו מהרבה מקומות בעולם. אני מבין עכשיו את המשנה בפרקי אבות שרבי יוסי, הוא שמע מוטב לאדם לגור בארץ ישראל ואפילו בעיר שרוב העקום, ולא לגור בחוץ לארץ ואפילו בעיר שרוב ישראל. אז באמת זה היה חשוב אז לסוכנות היהודית, כדי לשכנע היהודים לעלות ארצה, אז הוא היה צריך לומר להם שמוטב להיות אפילו בעיר שרוב הגויים, והיו ערים כאלו לרוב בארץ. לכן יוחנן כהן גדול, הוא התחיל עם מסע גדול של גיור בעל כורחם של אותם, לא גיור בקביצה, אלא גיור בחרב. מכיוון שהייתה אז בעיה דמוגרפית שלא הייתה כמותה, פשוט היו גויים בארץ. אז אחד מאותם הגויים שהוא גייר היה אנטיפטר, שהיה מנכ"ל של הורקנוס. לא היו שני בנים, פזהל והורדוס. אחרי מלחמת האחים בין הורקנוס ואריסטובלוס, אחרי מותו של אנטיפטר, ואגב כמעט שאין אף אחד מכל האנשים שאני אדבר עליהם שמת על מיטתו מיטה טבעית חוץ מהורדוס. כל השאר נהרגו, נרצחו, הורעלו, נשחטו, נדבחו. זה אוי ונורא. כאשר קוראים את ההיסטוריה אפשר להשתגע מרוב צער מה שקרה בין יהודי ליהודי. הורדוס, זאת אומרת הגוי האדומי או חצי יהודי, הוא שעולה למלכות. אז יש שני צדדים להורדוס הזה. באנגלית קוראים לו הרוד the Great. הרוד the Great. אז תדעו לכם, כאילו היו שני הורדוסים. הורדוס אחד היה אדם אכזר, רוצח, צמא דם, משוגע, מטורף. מצד השני, הוא היה גאון אדריכל שבנה ובנה דברים שהעולם לא ראה כדוגמתם. הלא חז"ל בעצמם אומרים, מי שלא גאה בניין הורדוס, הוא בנה בסוף ימיו, הוא בנה את בית המקדש מחדש. מי שלא ראה בניין הורדוס לא ראה בניין מיומיו. הוא הוסיף כמעט עוד שליש או עוד חצי, זאת אומרת, הר הבית היום זה כפליים מה שהיה לפני הורדוס. והרבה דעות יש חצי הר הבית שאפשר לעלות אליו בלילה לטבול במקווה, מכיוון שזה הכל הוספה של הורדוס. הוא בנה את מערת המכפלה. הוא בנה קיסריה, הוא בנה. הובנה ובנה בכל הארץ. אמר יוסיפוס, יוסיפוס בעצמו כותב שהוא בנה אך ורק בערים של גויים. בשביל עם ישראל הוא לא עשה כלום. רוב ההיסטוריונים, אם לא כולם, הוא היה מלך של היהודים, אבל הוא לא היה מלך יהודי. He was king of the Jews, but he wasn't a Jewish king. היו קרבות בין הורדוס והעם, יום אחד בירושלים, 12,000 איש נרצחו ונטבחו בעיר הזאת על ידי הורדוס. בסיפורים כאלה יש. זאת אומרת, אם אתם חושבים שאנחנו נמצאים באיזה מצב איום ונורא, תדעו לכם שהייתה תקופה איומה ונוראה ושחורה באחת התקופות הכי נוראות בארץ. חוץ מחורבן הבית הייתה תקופת הורדוס. תקופת הורדוס היה הרס והרג ואבדון. באמצע המלחמה שהוא מלך ירושלים, מלך הארץ, שר על ירושלים, והוא נטל חופשה של שבוע כדי להינשא למרים, שהייתה מהשרידים מבית חשמונאי. האבא והאמא שלו היו אלכסנדר ואלכסנדרה. יש Aristobulus 1, 2, 3. Hyrcanus 1, אפשר להשתגע. אפשר להאמין, הוא אהב אותה, הגמרא אומרת, שהוא אהב אותה אהבה עזה שאין כדוגמתה. ומפני שאמרו לו לשון הרע עליה שהיא מתייחדת עם מישהו, הוא רצח אותה. גמרא בבבא בתרא אומרת שהוא פשוט שמר את גופתה שנים רבות. אבל הוא לא רק הרג את אשתו, והוא השתגע. אחרי זה הוא עבר תקופה של שיקחוס וכל מיני דברים. הוא גם רצח את השוויגר. זה לא כל כך נורא, הוא רצח את השוויגר. הוא רצח את השוויר. הוא רצח הזקן הורקנס הכהן גדול משני האחים. ואריסטובולוס, שהוא מינה אחרי שהוא הרג את הורקנס, הוא מינה את אריסטובולוס להיות כהן גדול, והוא בא חג הסוכות והוא ראה את הכבוד הגדול שנתנו לאריסטובולוס, והוא התחרט. אז אחרי סוכות הוא הזמין אותו לסעודה ביריחו, והוא להתרחץ באיזה בריכה, ועבדיו של הורדוס הטביעו את אריסטובולוס בתוך המים. דברים הם לא פשוטים. ואגב, אנחנו נגיע למצב, עוד מעט נגיע לזה, עוד מעט. באותה תקופה איומה ונוראה, ואחד הדברים שהוא עשה, הוא רצח 45 חברי סנהדרין. לא היה סנהדרין בימיו של הורדוס. לא היה סנהדרין. היו בני בתרא. אגב, זה דבר שצריך להיות ברור. יש הוכחה שאין כדוגמתה, שבני בתרא לא היו נשיאים של סנהדרין. לומדים פרקי אבות, עוברים מאנטיגנוס לסוכו, כל הזוגות מגיעים לשמעיה ואבטליון. מה הזוג הבא אחרי שמעיה ואבטליון? הלל ושמאי קיבלו מהם, רגע, הלו בני בתרא היו בראש הסנהדרין באמצע. בני בתרא לא היו נשיאי הסנהדרין. גם בפרק ראשון שבחגיגה שמביאים את כל הזוגות, אין סנהדרין של בני בתרא. מכיוון שתפקידו של הסנהדרין, זה חשוב לדעת, חוץ מהתפקיד להיות אלו שנושאים את התורה שבעל פה מדור לדור, התנים והפוסקים היו עוד הרבה דברים שהסנהדרין היה צריך לעשות שהיה מחוץ לעם ישראל. מי יקדש את החודש? מי יקבל את עדות העדים לקדש את החודש? מי יעבר את השנה כאשר נחוץ לעבר את השנה? באחד באודו משמין על השקולים ועל הקליים. מי עשה את זה? סנהדרין עשו את זה. לסנהדרין היה מנגנון עצום של אנשים בכל הארץ שקיבלו את השקלים והביאו את זה לירושלים. באחד באוד היו שולחים בכל הארץ פקחים לבדוק אם יש קליים בשדות, אם יש קליים בשדותיה של ארץ ישראל, היו עוקרים את הקליים. הייתה חובה לסנהדרין לתקן את הדרכים אחרי החורף, כדי שכל הדרכים המובילות לערי המקלט יהיו נוחות לרוצח בשוגי לנו שם. כל נכסי יסומים, מי היה האפוטרופוס הראשי על כל נכסי יתומים בארץ? זה היה סנהדרין. לסנהדרין היו אוצרות עצומות, והיה מנגנון, מערכת גדולה שהייתה מפקחת על כל זה. מי הם שעמדו כשומרים על כל המערכת הגדולה הזאת? בני בתרה. הם שמרו את זה עד שיבוא יום שיהיה שוב פעם סנהדרין שהם יוכלו לעשות את העבודה הזאת. הם אף פעם לא היו נשיאים של הסנהדרין, הם היו נשיאים שעשו את כל אותם הדברים חוץ מקבלת האומס והאחריות של תורה שבעל פה להביא את זה מדור לדור. מי הם שקיבלו משמיא ואבטליון? הלל ושמאי. באותה תקופה איומה ושחורה לעם ישראל, עולם אחד, עולם בבל לארץ ישראל. אגב, אני לומד את הגמרא הזאת מבבל לארץ ישראל, עולם אחד עולם מבבל לארץ ישראל, והילם הבבלי שמה. גדלותו של הלל, שהוא עלה לארץ בתקופה שמי שעלה לארץ היה צריך להיות אדם שיצא מדעתו, השתיק ומשוגנה, המטורף, עולם אחד יש שעולם מבבל והילם הבבלי שמה. תדעו לכם שהלל הגיע לארץ, וכאשר קרה אותו היום ערב פסח שחל להיות בשבת, ובני בתרה ראו שיש כאן אדם שיש בכוחו להנהיג את עם ישראל, בשביל זה הם חיכו כל השנים. את מי הם יכולים למנות ששוב פעם יחדש את הסנהדרין? יוסיפוס אומר, כותב פעמיים, שכאשר הורדוס, כאשר הורדוס דרש מכל עם ישראל להישבע אמונים, I believe in הורדוס, היו שני אנשים ותלמידיהם שאמרו בשום אופן שבעולם לא, הלל ושמאי. ויוסיפוס אומר, מהם הוא לא דרש את זה. הורדוס ידע שהוא יכול להכניע כל עם ישראל, אבל לא הלל ולא שמאי. כוחו העצום של הלל. הלל פשוט, הגמרא אומרת, נשתק חתורו עולה עזרא מבבל. שמענו את הגמרא על הישראלים אתם. עולה עזרא מבבל. והוא יזדה מחדש, גמר בסוכת, אבחוף אומר א', שוב נשתק חתורי מישראל, עולה הלל מבבל, ויזדה שוב. נשתקה שוב, עולה רבחיה מבבל, והוא ייסד את התורה מחדש. בעל תורות הראשונים אומר אולי כדוגמת משה רבינו, שהוא לא גדל בתוכם. זאת אומרת, מי שגדל בתוך עם ישראל, יודעים איך פשוט לרמוס עליו ולהפוך אותו ללא כלום. אבל מי שבא מהמחר, אבל בפחד כהלל, היה מלא גדלוס שאין כמובן. והם ראו את זה והושיבו לראש. הלל הפך להיות הכוח העצום שחידש את התורה בעם ישראל. לא רק את זה, חייבים גם לדעת שמי שעובר על צד השני, יש לי מפרקי אבות, הרבה מהמאמרים של הלל היו הסיסמאות והמדבקות, the bumper stickers. יש למשל הלל אומר, הלל שמה קיבלו מהם, הלל אומר, הנה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום. זאת אומרת, היום זה היה, יש לנו אהבה, והיא תנצח. זאת אומרת, היו לו סיסמאות להלל, והסיסמאות הללו היה מנהיגותו של אדם גדול, שעמד בראש ישראל בעת צרה ומצוקה. אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. משנה י"ד, זה היה כל המלחמה שלו, אם אין אני לי, מי לי. וכשאני לעצמי מעוני, ואם לא עכשיו, אם אתה עכשיו, אנחנו צריכים לעמוד נגד גל השנאה והחורבן של בית הורדוס. הלל אומר, אל תפרוש מן הציבור, אל תפרוש מן הציבור. זאת אומרת שאדם ילך לביתו ויאמר, לא אכפת לי מה שקורה לעם ישראל. חייבים להיות, זה לא מעניין אותי. אני חי בעולם הזה או בעולם הזה, ואין לי שום ש... בפוליטיקה, תדעו לכם, גודל בישראל שהיה כולו פוליטיקה קדושה, היה הלל. משנה זיין, אף הוא ראה גולגולת אחת צופה על פני המים, אז הוא אמר לגולגולת הזאת, אגב, כמה פעמים בחייכם ראיתם גולגולת צף על פני המים? אני אגיד לכם את האמת, אני אף פעם בחיי לא ראיתי גולגולת אחת צף על פני המים. אף הוא ראה גולגולת אחת צף על פני המים, ומה הוא אמר? על יתפת, מכיוון שאתה הרגת מישהו אחר, לכן זה קרה לך? וסוף מתייפכם, אלו שהטביעו אותך, סופם שהם יטופו. כל הרפושים אינם יודעים מה לעשות עם המשנה הזאת. הם שואלים, מה זאת אומרת? כל מי שנרצח היה חייב להיות רוצח? הם שואלים, קין והבל, קין והבל. הבל לא רצח, לא היה מישהו לרצוח בעולם. הוא לא רצח מישהו. אבל אם אנחנו מבינים את ההיסטוריה, זאת הייתה האמרה של הלל נגד הורדוס. אנחנו יודעים מי עמד מאחורי רצח אריסטובולוס בבריכה ביריחו. וסופו של דבר שכל אדם יבוא על עונשו. הוא דיבר על דברים מאוד מפורשים. ואם מסתכלים במשנה האחרונה, אגב, יש יותר אמרות של הלל מכל שאר התנאים בפרקי אבות. הוא היה אומר, מה בפוסם, מה בדימה, מה בנחוסם, מה בדגיה, מה בנושם, מה בקשופם, כאשר עוברים על חצי המשנה הזאת, תחשבו רק על הורדוס. הוא מדבר על הורדוס ועל ממחתו, הוא היה עשיר שאין כמוהו. הוא נתן כסף ומתנות לכל עמי העולם. ומאיפה הוא לקח את זה? מאיפה הוא לקח את זה? מיסים העם הכי ממומס, נונס, מס וחלילה, היה עם ישראל. וממה שהוא הוציא מלשד עצמות עם ישראל, הוא פיזר בעולם כדי לחזק את מעמדו. החצי הראשון של המשנה מרבה בשר מרבה ריבה, אבל החלק השני של המשנה מרבה תורה מרבה חיים, מרבה ישיבה מרבה חכמה, מרבה עצה מרבה תבונה, מרבה צדקה מרבה שלום. איך שהוא מעמיד לפני עם ישראל שהם יוכלו סוף סוף לראות באיזה מצב הם נמצאים. כוחו הגדול של הלל, שהוא ידע איך לחזק ולעודד את העם כשהיו נתונים בעת צרה ומצוקה. למה הוא עלה לגדולה? מכיוון שהוא ידע לפסוק את ההלכה שקורם פסח דוחה את השבת. שתי מצוות עשי אלו, מילו ופסח, דוחים את השבת. ואם אין עושים את זה, יש חיוב כרת. למה? מכיוון שביסודו של דבר, מילה זה הזהות היהודית. קורם פסח, כולו ההשקפה האמיתית של עם ישראל. ובני שמחה אומר שכל יסודות ההשקפה של עם ישראל, שהקדוש ברוך הוא משגיח בעולמו, שעם ישראל הם עם יחידו בנו וחורו של הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא רוצה שעם ישראל ידע שעבודי הם ולא עבודים לעבודים. הורדוס היה בנו של עבד. אנחנו משרתיו ועובדיו של הקדוש ברוך הוא ולא עבודים לעבודים. הלל בא גם לחזק את המשפחה, קורבן פסח לא שוחטים על היחיד אלא בחבורה. אין דבר כזה כמו שיחיד יבוא ויעשה קורבן פסח לעצמו, יעשה שבת לעצמו. אין דבר כזה, זה חייב להיות חלק מחבורה. הקדוש ברוך הוא באותו קורבן פסח בא ללמד אותנו את יסודות האמונה של עם ישראל. יש השגחה פרטית בעולם, וההשגחה הפרטית הזאת היא בין הקדוש ברוך הוא לעמו ישראל. ולכן לא להביא קורבן פסח זה פיקוח נשמה דוחה שבת. את זה לימד הלל עם ישראל. לא שום הלכה אחרת אלא ההלכה הזאת היא שהעלה את הלל לגדולה. מכיוון שכל תפקידו של הלל הוא עולה מבבל כדי ללמד את עם ישראל שעל השקפת עם ישראל אנחנו הולכים על מסירות נפש. זה דוחה את השבת מכיוון שזה פיקוח נפש, פיקוח נשמה. פיקוח זה מעמיד בסכנה את כל הישות היהודית, ולכן זה דוחה את השבת. יש דבר מעניין, אני מוכרח לומר, אני חושב שאצלי בבית עושים את זה בלי ספק אצל הילדים. אבא שלי זכרנו לברוכה, כאשר הוא היה למגיע לזכר למקדש כהלל, זכר למקדש כהלל, אוי, היה בוכה, אוי זכר למקדש כהלל, הלל, 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 כן, עושה הלל, בזמן שבית המקדש היה קיים. ההלכה אינה כהלל. למה אנחנו מכניסים את זכר למקדש כהלל בתוך ההגדה של פסח? זה דיון בדף קופטט בב אומר אלף בפסוכן, לא לאכול מצה ומורה ביחד, טעם מורה מבבל טעם מצה. אנחנו באים ואנחנו עושים זכר למקדש כהלל. אני מצאתי רק בפורש אחד מתוך 30 הגדות שמדבר על הזכר למקדש כהלל הזה. עד כמה זה מוזר, אפילו על השום זכר למקדש כהלל. מוזר. מה הוא היה עושה? הוא היה קורא באמת פסח, מצה ומורה ואוכלם ביחד. על הדף כאן יש מאותו הגדה יחידה שמצאתי, מי שמדבר על זה רב שלמה קלוגר, אבל אני אומר דברים קצת אחרת. אבל כדאי, תקחו את זה הביתה ותלמדו, יהיה לכם משהו לומר בסדר. אני אומר שבזכר למקדש כהלל, שהלל היה קורא פסח, מצה ומורו ואוכלם ביחד, זה היה כל תפקידו ללמד את החידוש הזה לעם ישראל. פסח מורה על מה? חירות, עצמאות. מה זה מורור? מורור צורו, צרורו, מורו כולנו, שני הפכים. מצה יכולה להיות או טוב או רע. מצה יכולה להיות זכר ללחם העולים שאכלו במצרים בזמן שהיו משובדים. מצה יכולה גם לרמז כאשר כבר יצאו ממצרים ומשארותם על שכמיהם, ולא היה זמן לבצק, להחמיץ עד שיצאו ממצרים, אז במצה יש הן אבדוס והן חיוס. חידושו הגדול של הלל עם ישראל היה ככה: חבר'ה, תדעו לכם, יכולים להיות תקופות בעם ישראל שכל אותם הדברים נמצאים באותה עת ובאותה עולה. יכול להיות תקופה של גאולה שהיא מרה, מרה. אין שום הבטחה של שתהליך הגאולה תעלה מעלה-מעלה ולא תהיה נסיגה, ולא תהיה תקופות של מרה, לא תהיה תקופות של אבדן אשתונות. תדעו לכם, we never promised you a rose garden. לא הבטיחו לנו גן ורדים. יכול להיות שזאת תקופה של גאולה, תקופה של חירות, ובכל זאת עוברים צרות צרורות שאין כדוגמתם. וגם יכולים להיות דברים שהם דוגמת מצה. אנחנו לא יודעים אם זה טוב, אם זה רע, אנחנו לא יודעים מה יצא מזה, ואנחנו מסתובבים מבוהלים ומבולבלים ואינם יודעים לאן לפנות. ואודם גודל ענק שבענוקים הלל הבבלי שמו, ואומר לעם ישראל, כוחנו שאנחנו יכולים לכרוך פסח, מצה ומורה ולאכול ולחיות אותם ביחד, ואחד אינו סתירה לשני. אתם יודעים את חטאי. חוץ מעידת יומי ועוד מספר דברים שאני לומד קצת במשך היום, אני מעיין בכתבי עת ובעיתונים. אתם יודעים את זה, נאמר דוס על זין דרך סתעבר, לא תהיה חטאת פירו. אני קורא מאמרים שפשוט משגעים אותי. ההתנתקות מביאה לשבר עצום בציבור הדתי הלאומי. מה יצא מההתנתקות אם זה יצא לפועל חס וחלילה? אז פשוט כל ההשקפה של הציבור הדתי הלאומי יורד על הקהל. ויש מספר אפשרויות. אפשרות אחת, ציבור אחד יעבור לחרדים, ציבור שני יתנתק מן המדינה, יהיו כאלו שירדו מן הארץ, יהיו כאלו שיצאו לתרבות רעה. זאת אומרת, לפי אותם הדעות שיש יהודים כן טובים בציבור הדתי הלאומי, אז אותם טובים יצאו לתרבות רעה. שטויות והבלים שאני לא שמעתי כבר. עם ישראל כבר עבר תקופות נוראות, אפילו אפשר לומר יותר גרועות מהתנתקות, ואני אינני מפחית בצורה האיומה הזאת של ההתנתקות. לא יאומן, כל העולם יצחק עלינו, כל העולם משתומם, דבר שלא נעשה בשום מדינה שבעולם, שמגרשים אזרחים מבתיהם בעם ישראל בארצם הקדושה זו אוי ונורא. אין, לא הייתה בשום מדינה שבעולם. אנחנו עושים את זה. זה שבר, אין ספק שזה שבר גדול. וכשאפילו יש דתיים לכאורה שאומרים שזה טוב. מישהו שלח אותי, שלח לי היום פקס, פשוט זה היה מערוץ שבע, שהנשיא לשעבר של ישיב אוניברסיטי, דקטור נולן לנד, תומך בהתנתקות. ויחד איתו המשגיח הרוחני של ישיבי אוניברסיטי, רב יוסף בלאו, אני מכיר שניהם טובים. אם בתוך הציבור מקלוני שלנו, באנו השתנות. אבל שההתנתקות חס ושלום תביא שאנחנו פשוט, ההשקפה שלנו הייתה השקפה שגויה חס ושלום. ההשקפה שלנו הייתה תמיד ההשקפה הבריאה מכל. יש כאן קיבוץ גוליות שלא הייתה כדוגמתה מאז עם ישראל הפך להיות עם. יש. זה קיום דברי הנביאים, מאות פסוקים, כן. אנחנו חיים בתקופה של 100 שנה שאנחנו רואים לנגד עינינו את הקץ המגולה, ואתם הורי ישראל עמתכם תיתנו ופריכם תיסו לעמי ישראל כי קרבו לבוא. אנחנו רואים את זה כל יום ויום. לפני 100 שנה ארץ ישראל לא הייתה יכולה אפילו להחזיק את האנשים שגרו כאן, והיום מייצאים לארץ מגוש קטיף פירות וירקות בכל העולם. מי לא רואה את התהליך של גאולה לנגד עינינו? לא טעינו. אבל אנחנו עוברים תקופה קשה. התקופה הקשה הזאת היא תקופה שצריכה לא לערר את יסודות האמונה שלנו, אלא אדרבה ואדרבה. אנחנו צריכים לומר לבני שלנו, אף על פי שזה קורה, ואני אינני מבין למה זה קורה, מה עשינו שדבר כזה, עונש, אויום ונורא כזה יעבור עלינו, אבל בכל זאת אונו לכל ואיננו לכל. אנחנו רואים כל יום ויום את שכינתך כאן בארצנו הנבלייה. ואנחנו בטוחים שאו שזה לא יעבור ולא יהיה, או שבמספר שנים, תוך שנה, ידעו שטעות מרה שאין כדוגמתה. ואנחנו מאמינים באמונה שלמה את כל הארצות האל אתה נתת לנו ויהיו לנו. אז לדאבוננו הרב, אנחנו צריכים לחכות עוד מספר שנים. נחכה עוד מספר שנים. כאשר אני רוצה שיהיו לי חברים בחוץ לארץ, אז אני אומר להם, אחד הדברים שאני אומר, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, הוא הכפיל לנו ארץ ישראל במלחמת ששת הימים. מכיוון שהוא רצה שחצי העם שנמצא בגולה יבוא ארצה. עברו 37 שנה והם לא באו. אז הקדוש ברוך הוא אומר, נו, אם רק חצי העם נמצא כאן וחצי שם, אז חצי הארץ לחצי העם. נחכה עד שהחבר'ה הללו שתומכים בהתנתקות יעלו הנה. נחכה עד שיהיו עוד אנשים כהילל שעולו מן הגולה מבבל, הילל הבבלי שבו. הוא היה כוח עצום ועז לעם ישראל. הוא נתן להם את כל הכלים הדרושים לעבור את אותה תקופה. ולכן בכל ליל פסח, בכל ישראל, בכל הדורות, אנחנו עומדים ישקייך לאותו אדם גדול שהציל את האמונה בעם ישראל. שכל מקדש כהלל. כן עושה הלל בזמן שבית המקדש היה קיים. אותו הלל שהיה עמוד התווך של תורה שבעל פה, הוא קיבל משמיא ועבדיון, והוא ייסד את תורה בעם ישראל שוב, והוא נתן לעם ישראל את הכוח והעוצמה לעבור אותה תקופה קשה, והוא עמד לפני הודוס איתן וחזק. את זה עם ישראל צריך לראות. הלוואי שהיו לנו גדולי ישראל שיודעים איך לעמוד חזק. לא, אנחנו לא זקוקים לחבר שגרים בחוץ לארץ ותומכים בהתנתקות. רחמנא ליצלן זולי בשטרפי. לא לזה אנחנו זקוקים. ואפילו כאלו שנמצאים בארץ אנחנו לא זקוקים להם. לאסון הנורא הזה. אבל שזה יערער את האמונה האמיתית שלנו. חס ושלום. אנחנו צודקים. אין ספק. אנחנו נבחנים אז עכשיו. זאת היא בחינה, ניסיון לציבור הדתי הלאומי, שנוכל לעמוד ולומר בבין שלנו, אתה יכול להביא עלינו כל מיני צדות סגורות, אבל אתה לא תוכל אף פעם להביא אותנו להכחיש בניסים ונפלאות שאנחנו ראינו במו עינינו בתורנו. לא תוכל לעשות את זה לנו. את זה הקדוש ברוך הוא רוצה לשאול. את זה לימד הלל לעם ישראל. זהו העדי הגדול הזה שעלה מבבל. את זה הוא מסר לעם ישראל לדורי דורות. במקום שאין אנושים, השתדל להיות איש. זאת הייתה הסיסמה הכי חשובה לו. שלום. ובין של הלל, אנחנו... אנחנו נשארים אנשים שיודעים במה אנחנו מאמינים, ואנחנו מתפללים ומקווים. תדעו לכם, עוד דבר אני רוצה לומר. לא תהיה לי בעיה לומר הלל ביום העצמאות. שום בעיה. אין ספק שאני אגיד את הלל ביום העצמאות בדחי. בדמעות, אבל אני אגיד את ההלל, כיוון שביסודו זהו הלל. זה היום עושה השם, נוגילו ונשמחו, ומה אנחנו אומרים מיד אחרי זה? עונו השם הישיונו. גם בעת פסח יש מורו. בהלל יש לא רק בצאת ישראל ממצרים, אלו מן הנץ הקורוסיקו. זה מעמדו של האדם, זה מצבו של עם ישראל. יכול להיות פסח, מצו ומורו, כולם ביחד ואוכלם, אנחנו יכולים לאכול לכולם. אז אני אגיד זה היום עושה השם מגיל ומנס וחבל. אני מאמין את זה במונה שלהם, אין ספק. זה לא היה מייס סוד. זאת הייתה המתנה הכי גדולה שעם ישראל עשה ל-20 תורות של עם ישראל. אבל בכל זאת אנחנו חייבים שוב לומר עונה השם ושיענו, עונה השם הצליחנו. יהיה זה השם שנזכר לך קוש ושמח לצאת מן הצרות הללו, אבל להיות חזקים ואיתנים בהשקפותינו, והשם הטוב כבר יחליף מה לעשות. תודה רבה.